טוב, אז קודם כל, סביבה שיהיה לכם קליטה טובה לישיבה. נעים וטוב, תמצאו אותה. ככה מקליטים אותה?
טוב.
אוקיי, ותרגישו פה טוב, ותבנו פה... בטח שמתם לב, לא באתם רק לקבל משהו, באתם בעצם לבנות משהו. אז אני מקווה שתבנו משהו טוב. נבנה משהו טוב ביחד. אני אספר לכם טיפה על עצמי, ואחר כך אנחנו נדבר מה אנחנו בעצם נעשה, גם באלול וגם עכשיו. כאילו, אנחנו אומרים לדוד השם אורי ואישי, אנחנו אומרים שיש לבקר בהיכלו, זה בערך מה שאני נמצא פה. זאת אומרת, היה תקופות שהייתי, זאת אומרת, יש לי דוקטורט בהיסטוריה, וזה לכאורה משהו שאתה לא אמור להתפרנס ממנו. והרבה מאוד שנים התפרנסתי מהתחביבים שלי, ואחד מהם זה מחשבת ישראל. ולמדתי בישיבת שיח, עם הקמתה, לפני כבר 19 שנה פחות או יותר, התחלתי ללמד בה, ועד תקופות שהייתי נמצא פה שם בשבוע, והיה פה גם איזשהו מכון שאני ריכזתי אותו וכל הדברים כאלה. ואז קרה דבר מאוד מאוד מוזר, שהוא ממש בגדר נס, כמעט הייתי אומר, חוק עשה לי אלוקים, וקיבלתי תקן באוניברסיטה. ואסור לך לעבוד, אתה קיבלתי באוניברסיטה, אסור לך לעבוד הרבה במקומות אחרים. אז נשאר לי אחר הצהריים אחד בישיבת שיח, שבשבילי זה סוג של... קשר ככה עם עולם התורה והזדמנות ללמד תורה וללמוד תורה, שזה דבר שהוא מאוד מאוד יקר לי. מצד שני גם לא פשוט לי, כאילו אני צריך ככה לקרוא את עצמי מתוך כל מיני דברים אחרים שאני עושה. אז זהו, אני אהיה פה די מעט, אבל אני מקווה שזה יהיה מעט המחזיק את המרובה. אני אנסה להיות פה פחות או מ3, ואני מקווה שעם הזמן נלמד לדבר ככה, ואולי אפילו אם אתם רוצים ללמוד אותי כמה דקות בחברות, אבל זה אפשר. זהו, עכשיו, בגדול, אנחנו נלמד משהו שהוא לאלול בלבד, ותוך כדי אלול אנחנו נצטרך לשאול מה אנחנו רוצים ללמוד. שתי אפשרויות על הפרק. אפשרות אחת, לקחת איזשהו ספר, וללמד אותו מכריכה לכריכה, בשביל שיהיה ספר שהוא חבר שלנו, כי זה מאוד חשוב, אני חושב, בשלבים ראשונים בישיבה, ולפני גיוס, שיהיה ספר בחיים שלכם שתדעו שאתם למדתם אותו. לא רק דפדפתם בו ולא זה, אלא ממש הכרתם אותו טוב. פעם עשינו את זה עם ספר התניא, פעם עשית את זה עם ספר הכוזרי. זה אפשרות. זה להתמסר לספר, זה להתחבר לספר, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה דווקא לדבר על משהו טיפה יותר רחב, לדבר על נושאים, לדבר על סוגיות, כי לפעמים אני מרגיש שבישיבה הזמן קצר והמלאכה מאוד מאוד מרובה, ומבחינתי המלאכה שאני לפחות אני רואה את עצמי, רוצה לקדם אותה, זה באמת לדון בשאלות מאוד מאוד גדולות. תבינו שהמשימה שלכם היא גדולה, כי אתם צריכים לפתור את השאלות שהדור שלנו לא פתר. ואתם רואים שהן הולכות ומצטברות, השאלות האלה. אני כאילו צריך לתתכם את הכלים לדברים האלה. אז אלה שתי אפשרויות. בוא נגיד, לקחת נושא כמו סוגיות ברמב"ם, למשל, שזה דרך מאוד מאוד טובה לגעת בסוגיות מאוד חשובות ומעניינות, או לבחור ספר מסוים שדרכו אנחנו יושבים עליו מ-א' בחשוון ועד שנגמר הזמן. אם אתם לא... תחשבו, נתגלגל עם זה עוד עם הזמן. חשבתי בחודש אלול ללמוד משהו שהוא קצת מזה וקצת מזה. זאת אומרת, מאמר אחד של הרבי הרייץ, אולי לא מהאדמו"רים היותר מוכרים של חב"ד, שהוא גם, כמו שאתה דיברתי עם אנשים, הוא גם מאוד... הוא קצר, הוא גם עוסק בנושאים של לבת השם שאולי רלוונטיים, הוא גם מאוד מבואי, והוא גם מבטא איזשהו שינוי דרך מאוד גדול שהרייץ מחליט להעביר את חסידות חב"ד, מבחינתו את החסידות בכלל, מבחינתו את עם ישראל, בעקבות המעבר מרוסיה למה שמשתמע ממנה לארצות הברית, או כל מה שמשתמע מזה. ולמעשה המאמר הזה מהווה, נאמר ככה, איזה שולחן ערוך, איזשהו קריאת כיוון שאחרי זה חתנו, הרבי האחרון, ככה לקח אותה בצורה מאוד רצינית וניסה לפתח. פה בדיוק 5 פרקים, אפשר ללמוד כל פעם פרק אחד, פרק אחד, וכמובן אני מאוד אשמח שאתם, בניגוד לפעם הזאת, שככה עשינו הפתעות, אז תקראו את הדפים אצלכם, מי שרוצה יכול בקלות רבה למצוא את זה בטח ברשת, ותקראו את זה, ואני מאוד רוצה שהלימוד שלנו לא יהיה אני מדבר ואתם מקשיבים או רושמים, אלא זה באמת יהיה לימוד משותף, אני גם רוצה גם להקיע לכם מי בזמן כל מיני משימות. בסדר? מילה אחת הקדמה על, על, על כאילו מה אני אשמח אם תעפו. ואני יודע, אני זה לא אתם ואתם זה לא אני, אבל אני, מה אני הייתי עושה? מה אני עפיתי? דבר ראשון, אני מאוד מאוד מחזיק מסיכומים. בין אם זה בכתב יד, בין אם זה לכתוב דברים פה בצד, אבל לשמוע את זה כמובן אחר כך. בין אם זה הילדים שלי עבודים בבית, הם נעשים מגיד, ואני אתחבר עליהם קצת. בין אם זה במחשב, שזה אולי נשמר בצורה הכי טובה, אבל יש גם מחיר לשבת בשיעור במחשב. אני יכול להגיד לכם שלי בבית יש כל מיני קבצים וסיכומים שהם עד היום משרתים אותי בכל מיני דברים. זה גם עוזר בצורה הרבה יותר חזקה לזיכרון. מי שפול ככה יעבד את זה אחר כך, יסדר לו את זה אחר כך, הוא יוצא עם משהו שהוא משמעותי. ויש לי סיכום אחר. להקשיב בלב פתוח ולהקשיב ולסכם, זה סוג אחר של הקשבה, כל אחד יחליט מה העניין, לפעמים טיפה להיות מצלנים ואחד יסכם בשביל כולם. אבל הסיכום הוא חשוב, זאת אומרת, מאוד חשוב שתיקחו את הלימוד בצורה רצינית. אוקיי, הלב הוא רוח חשוב, מה שיפגוש אתכם, מה שיפגע בכם, מה שינער אתכם, יטלטל אתכם, זה הדבר החשוב ביותר. את זה גם תזכרו לכל החיים שלכם. אבל מעבר לזה גם חשוב לבנות לעצמכם איזשהו מסד של ידע. א' לא תחליף לב' וב' לא תחליף לא'. המקום האישי, הקיומי, המטלטל, אשר רבי נחמן קורא הרי עמים, חשוב מאוד. והתורה ניתנה בעברי עמים. אבל גם חשוב, וזה בוודאי לרבי נחמן, איזשהו עולם תורה עצום שמתוכה הוא שואב את התורה שלו. אז חשוב לבנות את זה ולבנות את זה, והסיכום מאוד יעבור לכם, לגבי הנקודה הזאת השנייה. הרב שגר דיבר הרבה, ואולי זו התרומה החשובה והנשכחת שלו לעולם שלנו, זה מושג הברית. ואני לא יכול פה לפתח אותו ממלואו, רק נקודה אחת שהיא החשובה, וזה יכולת ההתקשרות. הרב שגר אמר פעם שהמחלה של דורנו זה מה שקרה בנחם גם הברית. זאת אומרת, זה החוסר היכולת להתקשר. תסתכלו מסביב על העולם ותראו שזה בדיוק ככה. זה אתגר הגדול. ההתקשרות היא לא התקשרות של מסגרת, של כפייה. לא לזה המדובר, זה גם לא עובד. מדובר על בן אדם חופשי ופתוח שהוא מקבל החלטה. אוקיי? אתה מתחתן? זה ברית. כן, כי אנשים משתנים, ואנשים פה, ואנשים פה, ואנשים מתקערים, ואנשים מזדקנים, ואתה יכול לזה להמשיך. שוב, ולא מתוך בקשי עצמה, אשמה, ולא מתוך תפיסה קתולית שאסור להתגרש, אלא אתה בוחר. אתה בוחר, ואתה משקיע, ואתה מפתח, ואתה מצמיח. טוב, זה נושא אולי טיפה רחוק מכם, אולי לא, אני לא יודע, אבל זה קשור לכל דבר בחיים. כאילו, היכולת, אנחנו כמעט מאבדים את היכולת הזאת. כאילו, היכולת של התענוג, כאילו, לשהות בתוך משהו, להתמסר לתוך משהו, להיות רק בתוך משהו. אני מאוד אשמח, אני מאוד עודה, אני מאוד אכיר טובה, אני מאוד, שכאילו, הלימוד שלנו יהיה איזשהו מקום של ברית, איזשהו מקום של התקשרות, של נתינת אמון, של, של, של רצון, כאילו, לא לטעום ולברוח, אלא באמת, מסתם, תורה זה לא, אתם יודעים, זה לא משהו כאילו, אתם יודעים, קליט, זה משהו, יש לי תיאור מאוד יפה בספר הזו, זה כמו איזושהי בחורה יפה שמסתתרת. היא בודקת מה החלון, למי כדאי לפתוח את החלון, למי לא כדאי לפתוח את החלון. אז רק מי שכזה תרובדור כזה שמגיע עם גיטרה מתחת לחלון, שעה שרים יפים, ככה זה בתואר שם ממש. לא עם גיטרה, אבל בערך, אז לא היא פותחת את החלון. כאילו, התורה לא, היא נקנית בברית, אני לא מכיר פטנטים אחרים. טוב, אני אולי עוד פאשן, אז אני לא יודע, אני אגיד לכם, אבל זה מה שאני ראה לי. אני כאילו, זה הזמנה. מה תעשו עם הזמנה? אני לא יודע, אבל כאילו, הנכונות קצת לתחום חצץ, הנכונות כאילו להתגבר על שיעור שהוא פחות מעניין, על קטע שהוא פחות מעניין, ולראות, כאילו, לפעמים זה לא זה. לפעמים זה לא רשוחה בתורה, אין טעם להשקיע פה סתם, חבל, אין פה נפט. אבל תבואו עם איזושהי נכונות, זה לא בהשחת לזה, ביחד לגמרא, ביחד לישיבה, ביחד לחברות שלך, ביחד לחבר שלך. המקום הזה, זה בעיני מקום ש... כאילו, להצליח להצמיח אותו מחדש בתנאים שאנחנו חיים בהם היום, בתנאי הזיפזוק שאנחנו רגילים בהם, זה בעיניי אחד האתגרים מספר אחד. טוב, אוקיי, ויש הרבה מה להעריך בזה, אבל לא אעשה את זה כרגע. טוב, באתי לגני. אז אתם רואים, זה ספר, כרך א'. אוקיי, מה זה כרך א'? בראשיתו מופיע המאמר הזה. המאמר הזה הוא מאמר שאמר אותו הרייץ בי' שבט התשי, מי זוכר בתי הוא נפטר?
שנייה
ב-י"ב,
לא?
י"ב, מסר יומיים אחרי זה. כן, אז זה ממש סוג של צוואה, ככה ראו את זה החסידים, ומה שהחותן שלו עשה, הוא, לא, זה י"ג אולי, זה טיפה אחרי, בכל אופן זה שרה. מה שהוא עשה, הוא פשוט, כל שנה מאז שהוא נפטר, ביו"ד שבט, הוא פירש את חלק מסוים על התורה הזאת. חלק א', נאחת, חלק ב', ג', גמר, התחיל מההתחלה. אוקיי? זה רק חלק א', מה שיש אצלי, זה נגמר...
טוב, האדמו"ר, הרבי אחר...
הרבי, כן, הרבי לקח ופירש את הדבר הזה. מה שאצלי זה עד תשקעת, ויש לו חלק בית שזה עד, עד, עד פטירתו. Okay. עד תשאל בעצם. Okay. וכל שנה ביוד בשבט נתן פירוש על הדבר הזה. אפשר ממש לכתוב ספר שלם רק על הפירושים בדבר הזה. לכן אתם מבינים שזה באמת מאמר שהוא מאוד מאוד חשוב. הפואנטה שלו היא בסופו, כמו הרבה פעמים, אבל גם בהתחלה יש פה עקרונות מאוד מאוד חשובים. שננסה לקרוא אותם ביחד, ודרך זה ככה לדון בכל מצד אחד סוגיות חבליות מאוד עקרוניות, שפה חבלית, ומצד שני דברים שכאילו אולי מפחידים אותם, אז לא יודעים מה אתם מפחידים אותם. טוב, אז מי מתנדב לקרוא?
שהרב יכול להביאים את המאמר עצמו שלו, בלי הפירוש?
בלי הפירוש. אתם מוזמנים כמובן לראות את המאמרים. אוקיי? אבל... כן, בבקשה. רוצה לקרוא על זה?
ואתה יודע, אני אחותי קלה. ביתה עבודה שלנו. לגן אין כתיב, אלא לגני, לגנוני, למקום שהיה עיקרי בתחילה. בעיקר שינה, בתחתונים הייתה. ועל ידי חטא את הדעת, נתלקה שכינה מהארץ להקיע. ועל ידי חטא קין מהראש, נתלקה שכינה מרקע אחד לשני לשלישי. ואחר כך, דור מבול, נסתלקה מרקיע השלישי לרביעי. חדיד המדרש רבה, על פסוק, וישמע את כל השם אלוקים מתהלך בגן. אמר רבי אבא, מהלך אין כתיב כאן, אלא מתהלך, קפיץ ואזיל, קפיץ ואזיל. ואחר כך עמדו שבעה צדיקים, והוריד את השכינה למטה. אברהם זכה, והוריד את השכינה מרקיע שביעי לשישי, ויצחק משישי לחמישי. עד כי משה, שהוא השביעי, וכל השביעים חביבים, הורידו למטה בארץ. הוא אומר את זה על עצמו, אתה וכל השביעים חביבים?
הוא השישי.
אה, נכון.
הוא אומר את זה על הבא מאחריו, שזה מאוד מעניין. כן.
בעיקר גילוי אלוקות היה בבית המקדש, דכתיר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. וזהו צדיקים ירשו ארץ, וישכנו לעד עליה. וצדיקים ירשו ארץ, שהוא...
גנדן.
גנדן. מפני מה? מפני שמשכינים חינת שוכן עד מרום, שמתריעת שוכן עד מרום וקדוש, שיהיה בגילוי למטה. וזהו, באתי לגני, לגנוני, למקום שהיה עיקרו בתחילה, ועיקר שכינה בתחתונים הייתה. ואין ינו. די לתכלית הכוונה בבריאת והתהוות העולמות, להתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, שיהיה גילוי אלוקות למטה על ידי עבודת האדם, על ידי התקפיה והתהפכה, ונשמה תרד למטה להתלבש בגוף ונפש בהמית, והם יעלימו ויסתרו ויסתירו על אור הנשמה. ובכל זאת, תפעול הנשמה בירור וזיקוף הגוף אליהם שבימית, וגם חלקו בעולם. וזהו, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. והוא על ידי העבודה, בעבודת הבירורים, מבחינת קפיה ואיתפחה. כמאמר, כפדלת?
לא, קד, קד זה כמו קשה.
אוקיי, כמאמר קד, קפיה, סוטרה אחרה, הסתלק הכירה דקוצ'ה בריחו בכולהו על המין.
הסתלק זה לא להסתלק, אבל להתפשט. אוקיי, כמו סליק, אוקיי, זה... כשעשית רעה את האחרה, חופים אותה. אז כבוד הקדוש ברוך הוא, איקה דקות של ברוך הוא, מתפשט בכל העולמות.
עוד לא שנייה, לא. כאשר חופים את כוח העשית רעה אחרה, אז כבוד הוא מתפשט יותר.
כן.
אני
שומע
את
כולה
הרבה
יותר.
מה?
כפייה של
עשית רעה
אחרה.
מה זה אומר?
כן.
חכה.
אוקיי.
נסביר. עוד מעט.
והנה מה שאמר בכולהו על מין הכוונה, על מדרגת האור, תראו בכולהו עלמין בשווה, והיינו, אור הסובב כל עלמין, שמאיר בכל העולמות בשווה. ובעולמות הרי יש חילוק מדרגות, זה לא דומה עולם העליונים ולעולמות תחתונים. בעולמות עליונים מאיר אור בגילוי, ובעולמות תחתונים אור אינו מאיר בגילוי כל כך. ויש האור בא מבחינת עולם האלה והסתר, ויש בזה חילוקי מדרגות. כמו שכתב, כמו שנאמר, אף ידי יסדה ארץ וימינית הפכה שמיים. ויתה במדרש, נטה ימינו וברה שמיים, ונטה שמאלו וברה ארץ. וידוע, ביד ימין מורה על האור והגלוי יותר. וזהו, וימינו את הפכה שמיים. ושמיים, כמובן העולמות העליונים, שם הגילוי, שם הגילוי מבחינת ימין, שהוא גילוי האור. ואור עצמו מבחינת גילוי. והארץ, הכוונה, עולמות התחתונים, מבחינת שמאל, שאין אור בגילוי כל כך. וגם האור עצמו בא בבחינת תלם והסתר. כידוע הפרש, בדלת עולמות, בפיו, כל הנקרא בשמי ולכבודי ולעתיד, יתרתיד, אף עציפיו, שאין דלת עולמות, עתילה בריאה, יצירה עשייה. עתילות בריאה, יצירה עשייה. בזה האור אינו כמו שהוא בעצילות. כמו שהוא מביאה יצירה עשייה. והצילות הוא מבחינת גילוי העלם, והצילות מלשון אצלו וסמוך, וכן פירוש הצילות מלשון הצלה והפרשה. והצילות עולם הבא, בחינת עולם.
עדיין הוא.
לא, זה לא עולם הבא.
עדיין
הוא, כן.
עדיין הוא מבחינת עולם, אבל בכללותו הוא בכלל עולמות אינסוף. מה שאין כן בריאה, שהוא התחלת המציאות, מבחינת יש, מאין. וזהו, כל הנקרא בשמי ולכבודי. בשמי וכבודי הוא המיוחד בידיים, שקאה על עולם האצילות, שהוא עולם הייחוד וההתקללות, שהאור שם בתכלית הגילוי. דיינו דומה כלל, וכמו שהוא בעולמות בריאה, יצירה, עשייה. ובבריאה, יצירה, עשייה עצמן, יש חלוקי מדרגות בגילוי אורות. כמו שנאמר, בעולם הבריאה, בעולם היצירה והעשייה. אמנם, כל זה הוא בהאור שבא לאחר את העולמות מבחינת ממלא כל העלמין. אבל באור שהוא למעלה משייכות לעולמות, זו מבחינת אור הסובב כל העלמין, שבא מבחינת צורב ומקיף לעולמות, הרי מאיר בכל העולמות בשווה. וזהו בכולהו עלמין. והיינו שאור זה הנה אופן המשכתו בכל העולמות בשווה. אמנם, בכדי להמשיך אור זה בכולהו עלמין, הוא על ידי העבודה בעבודת הבירורים, מבחינת איתקפיה ואיתפחה דווקא. וזהו קד איתקפיה סיטרא אחרא, כאשר פועל בעבודתו להיות איתקפיה סיטרא אחרא, ואיתפחה השוחה לנורה, הנה יתרון האור הוא מהחושך דווקא. והיינו, וכאשר החושך נהפך לאור, הנה נעשה יתרון האור, שהאור מאיר בגילוי, עד אשר יאיר להם אתה ממש. והיינו, שנמשך האור באופן כזה, אשר אופן המשכתו הוא בכל העולמות בשווה. וזהו, קד יתקף יסית לאחה, הסתלה כקרה, לקוד שבריך ובולהו עלמין, לבחינת האור, שנמשך אור הסובב כל עלמין, שאופן המשכתו לבחינת סובב ומקיב לכל העולמות בשווה.
ואם כן, בעיר גם למטה. כמו שבעיר למעלה. וזהו, ועשו לי מקדש שבתי לתוכם. בתוך כל אחד ואחד, על ידי העבודה, מבחינת התקפיה ואיתך, חשוך על נורה. הנה, נעשה לזה זה יתרון האור, להסתלג יקרה לקוד שבריך בכולו ולאמין, שמאיר ומתגלה, אור הסובר.
נפלא. קראת מאוד יפה, הרבה התאמה. אוקיי, אתם מרגישים שאתם הבנתם את זה? כן? בסדר, יאללה. סיכום יפה, שאני יודע שמי לי יש לדבר הזה. ברשותך אני אנסה לטובת קצת תחזור אחורה, אוקיי? ולפרק פה את המושגים אחד לא את כולם, אבל המושגים החשובים, ואז נראה מה בעצם המסר פה, שהוא מסר סוגי, נושא מסר מהפכני. אם אתם שמים לב, יש פה איזשהו מתח. מתח מאוד אופני לחב"ד. מצד אחד בין המושג שנקרא דירה בתחתונים, שזה אומר ש... כמו שהמדרש שבו הוא פותח ועליו הוא מתבסס, מתאר המצב הזה שבו שכינה לא בתחתונים, שכינה כאילו בשמיים. זאת אומרת, יש נבואה בירמיהו שאומר, והבית הזה יהיה עליון. נשמע מאוד יפה, אבל זה נבואת פורענות. אוקיי? זאת אומרת, המטרה של הגילוי של הקדושה, המטרה של הבריאה של העולם, זה שהאור האלוקי יאיר ברמות הנמוכות. מה זה אומר? מה זה משפיע על הספל הזה, על הפלאפון הזה, על העת הזה? זאת אומרת, שכינה בתחתונים, יש פה איזושהי שכינה. אוקיי, מה, אני לוחץ פה, זה יוצא? מה הרעיון? אוקיי, זו שאלה גדולה, אנחנו נוכל לקחת לגעת בשאלה הזאת. זה מצד אחד. מצד אחד, המטרה שלנו לפגוש את הקדוש ברוך הוא במקומות הנמוכים. ומצד שני, אוקיי?
אם אתה אבל מנסה את זה כמטרה או ככה הדבר כאילו?
שזה מטרה, ראית שיש מצבים שבהם השכינה עלתה למעלה, זה לא מובטח. צדיקים מורידים את השכינה למטה, אבל רשעים מעלים אותה למעלה. זאת אומרת, אתה יכול להראות איך יש לך קדושה בתוך העולם, ואתה יכול לעשות
קדושה. כן, זה להראות איך או ליצור את הקדושה, כאילו אתה אומר, שאלה אם הקדושה באמת נמצאת פה ואני צריך לבוא ולחשוף אותה, או שאני זה שבא...
זה נורא מסובך, בסדר. שאלה טובה, אנחנו נשאיר את זה להמשך, בסדר? שאלה מאוד טובה. עכשיו, זאת אומרת, שהכפירה כאילו שהוא מדמיין אותה, זה לא האנשים שאומרים אין אלוקים. זה אנשים שאומרים, כן, יש אלוקים אבל הוא בשמיים. זה למעשה תפיסה די רווחת, במיוחד היום, שאנחנו נמצאים בתקופה של כאלה שקוראים עידן פוסט-חילוני. כבר עברנו את החילון. מה זה עידן פוסט-חילוני? שלנו אדם בא ואומר, כן, אני מאמין בזה, אנחנו מאמינים למאמינים, כמו ששאר אותו דבר. אבל זה לא אומר שאני אמור להתנהג בצורה מוסרית. מה הקשר? כאילו, אלוקים זה משהו ככה שאני אולי קופץ אליו למעלה, וזה לא משהו שנוכח בתוך החיים שלי. וזה בדיוק הנקודה שבה הוא נאבק. זה כאילו ההחמצה של העולם הדתי, שבו יש לך איזשהו פער, שהאלוקים לא נוכח פה. מה זה אומר שאלוקים נוכח פה, ומה זה אומר, ומה המחירים, זה עוד ראוי לדון בדברים האלה, עוד אנחנו נצליח לדון בכל הדברים האלה, במסגרת המצומצמת. לא יותר, טוב שגם יש כמה שאלות גם להמשיך. זה מצד אחד. מצד אחד, הסיסמה הזאת, החבדית, של שכינה בתחתונים. עכשיו, אתם מבינים איזה השלכות קיומיות אדירות עבור החבדניק יש לסיסמה הזאת. שבא בן אדם שהוא עילוי בישיבה והוא הולך לרחוב להניח תפילין, או לארגן איזה, איזה לומר תהילים בשבת אחר הצהריים בגן, לחלק לילדים פה פריסים. זה ביטול תורה, הוא במקום עכשיו בישיבה וללמוד תורה, הוא עושה את זה. ובמקום ללכת לאדם וללמוד דברים מאוד ארוכים, הוא עושה את זה, כי הוא באמת מאמין שאלוקים נמצא בפרטים הקטנים. הוא באמת מאמין שאת אלוקים נמצא לפגוש דווקא ברבדים התחתונים של החיים. שוב, וזו סיסמה מאוד חשובה עבור בן אדם, עבור רב, מנהיג, שהוא לוקח את צאן מרעיתו, אלה שנשארו כמובן, עוזב את התחום המושב היהודי הנחמד והנינוח, שבו היהודים יושבים ומושכים את העגלה שלהם בזפת, תוך כדי זה שהם, בגלי הגלתות שהם ממלמלים תהילים, לתוך העולם האמריקאי. איך נאמר הרבה בשפה החבדית, תחתון שאין למטה ממנו, אוקיי? ממנך ברודווי, מסמך וול סטריט, כל הדברים האלה, עולם נורא נורא חומרני, שהוא גרר את זה שהרבה מאוד אנשים מכל הצדדים ניבו שהדת שם הולכת להיעלם, והיא לא נעלמה, ובין השאר תודות...
ההפך.
נכון? לא, אל תגיד ההפך.
בטח להפך, המצאות שנמצא
שם, אתה תודק מאוד בנקודה הזאת, אבל בוא נשים את הנצרות בצד לדבר על היהודים. זאת השאלה, מה יקרה ליהודים שבלית ברירה הם יגיעו, או אם כן ברירה יגיעו למדינה הזאת. אז הרבה אנשים חזו שהתוצאה תהיה אסון. בוא נזכיר משהו מאוד מעניין, אתם בטח מכירים אותו. אתם יודעים שהיה ויכוח מאוד מאוד גדול בקרב האדמו"רים סביב מלחמות נפוליאון, שהם פירשו אותם בתור איזשהו אירוע משיחי, חלקם לפחות. והיו אדמו"רים שאמרו, שמע, יש פה רגע משיחי, כי הצער הזה עשה צרות ליהודים, ונלחם בגזרת הקנטוניסטים, ונלחם ביהדות כמו שרק ניתן לעשות. יבוא נפוליאון, הוא מדבר על חופש דת, דברים כאלה, אז אנחנו ננשום, ברווחה. מה אמר אדמו"ר הזקן, אתם יודעים?
מה?
הוא
התפלל, עשה תפילות בראש השנה כשהוא הגיע לשם.
כן, הוא התפלל שנפוליאון יפסיד, כמובן מצליח. הוא אמר, אם נפוליאון ינצח, יהיה טוב ליהודים בחומר ורע ברוח. וזה העתיד בשביל השנות השנייה של הצער שרע לנו בחומר וטוב ברוח. ועכשיו, כש...
לא קיים, בין התפיסה שלנו לבין איפה שהשכינה נמצאת, דווקא
לא
המציאות
שקורה
בעולם באמריקה,
וזה כמו
מי
שהפער דווקא מתחדד,
לא...
לא תאומר את זה, לא שעכשיו המשימה הזאת של שכינה בתחתונים מקבלת משמעות הרבה יותר קונקרטית. כן? פעם שהיית ברוסיה, ונקודה מאוד עמוקה, אתם יודעים שהרבה מאוד רעיונות, שיהודי יכול לכתוב, יהודי רב, גדול, אדמור, הוגה, יכול לכתוב אותם. אבל יכול... אתם אולי שמעתם, ואם לא שמעתם, אז טוב שעוד לא שמעתם, את הפירוש השערורייתי במרכאות של מאה שילוח, האדמור מאיש ביטה לסיפור עם פנחס. Okay? מי ששמע חבל, זה לא, זה דברים שקשה להקל אותם. אתה כל כך תרוץ זוכר שהוא לקרוא את זה, בסדר, לא משנה. אז מדבר שמה על סיטואציה של בן אדם שפתאום מרגיש שהוא חייב לעשות עבירה. הוא מסביר מה זה אומר, וכל הרעיונות, אני לא יודע מה היהודי שישב לו עם קפוטה ושטריימל באישביץ עשה עם הרעיונות האלה. אבל אנחנו שחיים בעולם הרבה יותר מחולל, אוהו, איך אנחנו מבינים את הדברים האלה. זאת אומרת, יש רעיונות שאתה אומר אותה. אבל צריך ליישם אותה, זה סיפור אחר לגמרי, ליישם. לכתוב רעיון וליישם רעיון זה משהו אחר לחלוטין. זה אחד הדברים, הסוגיות המעניינות ביותר, אתם יודעים שאנחנו ציינו היום, אתמול, יורצת את הרב קוק. אתם יודעים שהרב קוק הוא צמח, הוא לא צמח בבר אילן, אתם יודעים? הוא גם לא היה בבני עקיבא. הוא גדל באותו עולם מסורתית, אגב, משפחה חבדית, בחציה, משפחה של אמא שלו. אבל מה? הוא למד את הרעיונות של הקבלה והחסידות, של שכינה בתחתונים, בוא נקרא לזה לצורך העניין כך. אז הוא אמר לכל הרמס מסביבו, רבותינו, תראו, הנה, שכינה בתחתונים, נכון? הנה, אז יש פה חלוצים שהם מדברים, אז צדיק חברתי, הנה, אז הקדוש ברוך הוא צדיק חברתי, שכינה בתחתונים, אוקיי? אז מה אמרו לו אותם צדיקים? אנחנו יודעים את זה, השיחות מתועדות. אמנם לא הקליטו, אבל מישהו רשם את זה. לא, שמע, זה הלכה ואין מורים כאלו. מה, התכוונת ליישם את הדברים האלה? זה כמו שזה מרצה, מדבר בו, אני אהבתי לבד, מדברת על הסוציאליזם. פתאום מגלה איזה תלמיד, בתחילה לעשות מאבק שעובד את המחירים של הקפה. מה? לא התכוונתי, תיקח את זה ברצינות. כן, אז הרב הוא לקחת את הרעיונות האלה ולקחת אותם ברצינות.
גם
חב"ד. מה?
גם חב"ד עכשיו.
אז גם הריאץ. הריאץ אומר, ברוסיה, בסדר, אז דיברנו על זה. ולמען האמת, זה גם לא היה דבר כזה מרכזי בעולמה של חב"ד. חב"ד עסקה בסוגיות אחרות. עכשיו, כשאנחנו מביאים מנהיגים יהודים בארצות הברית, הדברים האלה פתאום הופכים, כמובן, אתם יודעים שאין, לעניין זה אין שום הבדל מצאת הברית לבין ארץ ישראל, זה אותו דבר. עכשיו פתאום הרעיונות האלה מקבלים משמעות אחרת לחלוטין.
שאתם
עושים את המימוש
של הרעיונות, פתאום כי אין מה להפסיד?
כי זה, כי אם הקדוש ברוך הוא יביא, הרמס חיכו עד מתי, זה כמו הבן אדם שמחכה שהמים יגיעו לו עד לפה. ואז הוא מתחיל לשחות. קודם סוגל לשים את הרגליים על הקרקעית, הוא לא זוכר.
אז מה, למה?
זאת אומרת, פתאום התברר שבלי הרעיונות האלה, שתמיד היו בעל המדף, אבל אף פעם לא היו משהו שחייבים לגמרי לעשות אותו משהו. אז אין קיום ליהדות. ושים לב, ההחלטה של הרעיון היא לא החלטה פשוטה. יש שיחות מאוד מעניינות של הרבי על ההחלטה הזאת. לא סביב ארצות הברית, סביב צרפת, אבל זה נראה לי בגדר משל לעוד מקומות. כי באיזשהו מקום צרפת היא יותר גרועה מארצות הברית, זו מדינה ששם החילוניות זה תשתית של המדינה, זה רק מהזהות של המדינה.
אבל למה לא
בוחר? ואז, כאילו, הוא אומר, שנייה, איך זה יכול להיות שהאדמו"ר הזקן היה נגד צרפת, ואנחנו עכשיו בפנים? ועוד מה שאומר. אבל הוא אומר, כן, משהו פה השתנה, משהו פה השתנה, ו... הרעיון חיכה כל עוד העיפה להישאר ברוסיה, ואז הוא גילה שכבר אי אפשר להישאר אותו ברוסיה. הוא עוזב ממש בדקה ה-90, בסיפור. הצלתו הוא אחד הסיפורים המפורסמים והמעניינים. אתם מבינים? עד עכשיו הוא פתאום התגלה שאחרי שכבר לא הייתה ברירה, אז כנראה שזה מה שקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, בלי לשים לו שולחן את התורות האלה ולהפוך אותם ללחם, שוב, להדרכה הבסיסית ביותו של החסידים ולצוואה הרוחנית שלנו, שאיתה גומר הרייץ ואיתה מתחיל הרבי האחרון, השביעי. אז אין קיום ליהדות. כי אתה לא יכול לדבר פה על לימוד תורה, על עיסוק רוחני. מי שיקרא ויסתכל נראה שיש פה הבדלים דקים, אבל מאוד מאוד משמעותיים, בין אדמו"ר הזקן לבין שוב הרייץ, ובפרט הרבי האחרון. כי אצל הרייץ, מה היהודי כבר עשה? מה כבר יהודי עבד? נכון? פשוט, היה זה בעל עגלה, היה זה בעל בית מרזח. זה לא הייתה קריירה. לא דבר פה על בן אדם שהוא מברוקר ועד רופא ודברים מהסוג הזה. כמה רופאים יהודים היו?
למה?
מה? באשכנז לא היה חסידים. באשכנז לא היו חסידים. זה בדיוק הנקודה. האשכנז עבורם זה היה מעבר להרי החושך, כפשוטו. ועכשיו הוא עצמו הולך ומנהיג עדה בתוך מציאות שלצורך העניין היא דומה יותר לגרמניה, עם כל הרפורמה וכל מה שמשתמע, אז משל היא דומה לתחום המושב שבו הם גרו ברוסיה זה פולין. זה שינוי רדיקלי. ועכשיו אין ברירה אלא להוציא, שוב, לא יודע, לא בדיוק מהבוידם, אבל מהוויטרינה ששם אנחנו שומרים את זה, שוקלי כסף כזה יקר שלא מתפשים בו לפעם בשנה, לשים את זה על השולחן. בתורה אחרת הוא דיבר על בזבוז האוצרות. זה הזמן שבו צריכים להוציא מהמחסן את האוצרות, כי אין ברירה, אחרת אנחנו נמות מרעב. זאת אומרת, עכשיו זה הזמן להשתמש ברעיונות האלה. עכשיו זה הזמן שבו אוף אתה מצליח להנחיל אנשים לדעת איך אנחנו מתפקידים בתוך התחתונים, או שאתה תאבד את היהדות שלך. כי בעיונים כבר אנחנו לא יכולים להיות, זה אולי יחידי סגולה. אבל רוב, רוב מניין ומניין לא שהציבור היהודי צריך לעסוק בדברים האלה. זה כבר לא בא לעגלה שמושך, זה שיכול לבוא באיזשהו מקום מיוכר, כי ככה הנחה אותו, זה בסיפור הרבה יותר מורכב. לא שעובד, שמוכב בעולם של תחתונים, שזה אומר פרנסה, וזה אומר עולם גוי, וזה אומר נהנתנות וצרכנות וכל הדברים האלה, ואני שאדם חי בתוכם, אז מה אתה עושה עם זה? אנחנו צריכים לומר, דע לך יהודי, וזה מסר חבד לי מאוד בולט, מאוד אופני גם, וכתחילה הריבר, זאת אומרת, אתה לא סוג ב', זה לא עזר בדיעבד, כמו שחינכו אותנו כשאנחנו היינו בשירות ההסדר. זה לא עזר בדיעבד, זה הדבר, אתה עושה פה את הדבר הגדול ביותר. כשאתה תצליח במשימה שלך, יהיה עולם שהוא רווי באלוקות.
שוב, המסר החבדי שמתייחס עם כל יהודי כ...
כן, בדיוק. זה המסר החבדי שהוא הפוך ממה שאומרים את המסר החרדי, הוא לא מתבדל, זה לא החרדי הקלאסי. הוא לא מתבדל, הוא לא מחרים אנשים, הוא לא נבעל מאיזשהו מישהו 1,500 כעקועים, הוא מניח לו תפילים.
הוא בעצם מצדיק את המערב.
הוא לא מצדיק את המערב. וזה אולי ההבדל בינו לבין הרב קוק. הוא לא מצדיק את המערב. מבחינתו, עדיף היה לו. אבל במי שזה נוצר, זה רצון אלוקי שהוא... עכשיו, אתה צודק, שהיא מצוינת. למה? כי באיזשהו מקום, יכול לבוא לבוא ותגיד, רק שנייה. אם שכינה בתחתונים, אז עדיף להיות במערה, משל להיות פה, ובאיזשהו מקום הוא נסכים עם המסר הזה. הרב יכול לומר לבן אדם שנמצא בהתנסות, באוניברסיטה, ברפואה, אתה עדיף עליי, לא עדיף עליי, אתה עדיף. כי אני יושב לי פה ב-770 ולומד תורה כל היום, אתה נמצא שם, אתה עדיף עליי. אתה נמצא בתחתונים, אני לא הגעתי לשם.
היית
תחתונים לך,
מה?
זה הרעיה
הצבאית?
מה?
זה
הרעיה הצבאית? פתח פה פתח, תשימו לב, עברו שנים ספורות מאז שהוא הגיע לזה, עד שנוצר הדבר הזה. הוא בנה אדנות תשתית מאוד מאוד ראשונית, הרבי ב-50 שנה פיתח אותה בצורה עצומה. 50-40 שנה פיתח אותה בצורה עצומה. אבל הוא הניח את הגרעין, הוא כאילו מסר את השרביט. זאת אומרת, הוא לא חייב את הרבי לבצע מהפכה, הרבי יבצע הרבה מהפכות נעבוד. אבל את המסר הזה הוא כאילו השאיר בתור צוואה. אבל הוא אמר, אנחנו לא נבלים מפני התחתונים, אנחנו לא נבלים מפני המציאות של המערב, אנחנו לא נבלים מפני החילון. אנחנו מקדשים אותו.
אבל באמת אתה יכול לחיות את הנקודה של מה שנראה, מה שאמרת נראה, כאילו, מה באמת ההבדל בין זה לבין הרב קוק, כאילו?
זה קצת מורכב מדי הנקודה, אבל טיפה הסתיבכתי פה שבכלל הזכרתי פה את הרב קוק. אבל...
באמת זה מאוד מזכיר את הרעיונות.
שוב, אתה מבין, כי ההבדל שהרב קוק, לפחות בינתיים ההבדל, אבל גם את זה אנחנו נמחק. אבל ההבדל בין זה לבין הרב קוק, שהרב קוק יבוא ויגיד לך, המושג תחתונים לא לגמרי נכון. לא לגמרי נכון. זאת אומרת, אחת הרב קוק, זה גם הבדל בזה מחלבים הם פועלים. הרב קוק פועל בתוך מרחב ארץ ישראלי, והוא אומר, פה עבודת הארץ היא גוף המצווה. אוקיי, זה הבדל. זאת אומרת, הרב קוק...
אז זה לא שיש אותי לתחתונים ואני
מתכוון לנסות. אבל הרב קוק עולה את רוסיה, מגיע לארץ ישראל, בפרטו, הוא לא יורד, הוא מתעלה, הוא מגיע למקום יותר גבוה, נכון, למקום חילוני. לכן הוא צריך לטשטש את הגבול בין הגבוה לבין הנמוך.
זה אולי עניין
של צה,
שהרב קוק הרבה יותר
נותן
מקום לחילוניות,
בחבר שלו. אז בוא נפוחד לחמש דקות, נוציא את ההוא מחוץ למשוואה, שאנחנו לא נסתבך יותר מדי. בסדר?
אוקיי, אז מה בעצם הוא כן אומר לעולם הזה? כלומר, יש לי פה תחתונים, יש לי פה מציאות שהיא ירודה יותר, ואני איך נצליח לדעת איך להתמודד מולה?
בדיוק. בכל מקום, שוב, הקדוש ברוך הוא, אין דלת בפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יכול להיות גם פה. הקדוש ברוך הוא יכול לנכוח בתוך כל מציאות שבה אתה נמצא, בתוך מציאות של רופא, בתוך מציאות של פוליטיקאי, בתוך מציאות, שוב, גלותית, מציאות גלותית.
כן, אבל למה תיארת את זה כרופא הוא יותר גדול מהרבי?
הרופא עוסק בתחתונים, ואני הרבי לומד תורה, מה נבך, כאילו, מה לעשות?
שנייה, למה, לא הבנתי איך למה, איפה כתוב פה לפחות, כאילו, שהתחתונים הם מדרגה יותר גבוהה?
כי כתוב פה שמתי מתגלה או מתפשט אור הקדוש ברוך הוא בעולמות, כד יתקף יסית רעך. אז מי שעוסוק בסית רעך רע, הוא מביא לגילוי הקדוש ברוך הוא בעולמות. מי ששם לומד תורה, אתם יודעים, יש מיליון קטעים בספר הזוהר, לא יודע כאן, לא מיליון, אלפים. למה אתה בוחר את הקטע הזה בתוך מוטו, שזה המוטו של הקטע? כד יתקף יסית רעך, יסית אחרא, יסלק יקוצר בכולו עלמין. למה אתה מביא את הקטע הזה דווקא? יש מיליון קטעים. זה הופך להיות מוטו שאומר, איפה האתגר? איך אתה גורם ש... כאילו שם שמיים, אחת הגורם שיהיה יותר נוכחות אלוקית בעולם. התשובה היא, בעיסוק מסוים בסתרה, זאת אומרת, לא בכניעה לסתרה, זאת אומרת, שלום. פה אתה מביא לחופש חושב כפול ומכופל, אלא בזה שאתה מסוגל לתפוף את הדברים ו... לקדש אותם. איך אנחנו צריכים לדירות?
זה מה שאמרת, ההבחנה בין
הרעייס לרב קוק. אז לא, אין הרב קוק, הרב קוק בחופש. ועדיין לא חזר מבין הזמן.
כל זה זה הכרח או שהרבי מרגיש שהם מוכנים לזה? שכאילו... כי הרי האדמו"ר הזקן הרי התנגד לזה.
אז ככה מוסבר, שאז העולם, האוויר עוד היה מזוהם. האדמו"רים תיארו את האוויר.
אז כאילו עכשיו אנחנו מוכנים לזה או שזה?
כן, האדמו"רים עשו את הריכוך על היד, אתם גם אתם בצבא, אבל כאילו, הם כאילו עשו את הרשה הארטילרית, עכשיו רק צריכים לכבוש את ה... עכשיו הכיבוש הוא אפשרי.
אבל זה גם הכרח או שזה...
זה הכרח. אם, כאילו, מבחינת חב"ד היום, בן אדם שמסתגר לו בארבע אמות של תורה, הוא סוג ב'. שים לב, סוג ב'. אברך הוא סוג ב'. כאילו, אין כמעט אברכים בחב"ד, אין. כאילו, מצד שני גם אין הרבה רופאים, זה סיפור אחר, רופאים חוזרים בתשובה.
שלוחים.
יש שלוחים, אבל מה השלוח? השלוחים בדיוק באים. השלוח מחפש את המקום הנמוך ביותר. המקום הנמוך ביותר. אלסקה, לא יודע מה, דרפור, זה, שמציע, הוא מחפש את המקום הכי נמוך. זה חבר. כאילו, הוא מחפש את המקום הכי נמוך, ואותו הוא בא לרומם. כן, שוב, ושימו לב, לרומם אותו, ברור שהוא לא מרוא, הוא לא בא, שליח חב"ד שמגיע לדם הסלה, הוא לא מגיע שם בשביל ללמוד יוגה. וזה הבדל בינו לבין תלמיד הרב קוק. הוא לא בא ללמוד יוגה. הוא לא. אבל הוא יודע שבשביל לקדם שם את הקדושה, כמו שאומר הרבי באחד מהשיחות שלו, כשאתה עזל בקריאה, עזל במנהגה. אתה הולך לאיזשהו מקום, ברומא יהיה רומאי. זה פתגם רומאי, אז כאילו, חז"ל, לקחו את הפתגם הזה ואמרו, אתה מגיע לאיזשהו מקום, תתלבש בלבושים של המקום הזה, אז ככה כותב הרב. זאת אומרת, אתה בא בארצות הברית, תבין, אתה מגיע למקום חומרני, תלך על זה, עשה דברים בגדול, עשה דברים בפאר, עשה דברים בלארג'יות, תביא קיגל טוב. אתה מגיע לדרפור, תן רוחניות.
זה דברים על זה קולוניאליזם.
מה?
סוג של קולוניאליזם של
הרוח. אתה צודק.
בואו נגאל אותם.
נכון.
אני חושב ש...
שוב, זה... שנייה. נריה, אתה צודק לבערך שתי דקות. אומרת, אתה כבר לא תהיה צודק. אוקיי? או עוד מעט, עוד שבוע, נראה מה אתה עושה על זה. אבל... על פניו, התפיסה החבדית היא תפיסה שיש בה למעלה ולמטה מאוד ברור, גבולות מאוד מאוד ברורים, יש רע ויש טוב. זה לא קשור, באנו פה, באנו חושר לגרש, באנו פה, ומפה התנועה המיסיונרית של חב"ד. אתה צודק, אבל...
חכה. אמרתי את זה בתור ביקורת.
נכון, ואיפה אני אומר את זה בתור ביקורת? אפשר לומר את זה בתור ביקורת, אבל חבל כי...
אבל זה
מעניין לבית
חושב שמשתערים עדיין.
למה זה לא רע?
אחד אחד, לפי התור, כן.
אבל חושב שאתה צריך להגיד לא אומר?
כן.
באמת חושב שמתערים המון אנשים חילונים שלא בבתי חבל, יש מצבים שכמו חילונים פשוט. אפשר לומר שכמעט כל מי שעבר...
קסמו, משהו קסמו.
שעבר בהודו, לא.
לא?
לא, גם
קסמו,
אבל...
אני מסכים.
שגם עוד שאתה מדבר על התחושה של המיסיונריות
אתה צודק, ובוא נבין את היתרון שבגישה הזאת, אנחנו קצת מפרקים אותה. כי חב"ד לפעמים, או בדרך כלל, הם מנסים לשמור על גבולות הגזרה. על הגבולות המאוד ברורים בין הטוב לבין הרע. וזה, תבין, זה, בא בן אדם, באמת תחשוב על זה, בא בן אדם, הוא שליח לדרמה סלה, אין איתו קהילה שלמה, אין איתו עוד 200 אנשים, שלא עוד איזה עוזר או מישהו. עכשיו, ברגע שהוא יבוא ויפתח לאיזשהו דיאלוג מאוד יפה ומאוד חביב עם החילוניות שמגיעה אליו, עם הישראליות שמגיעה אליו, עם ההודיות שהוא מסביבו, רוב הסיכויים שהוא ייעלם. הוא מגיע עם הקפלוש, הוא מגיע עם הגטל, הוא מגיע עם הכובע, כאילו, עם הלבוש הקולוניאלי. הוא מגיע ליבש לתביצות. זאת אומרת, לא להחזיק מעמד. היה לו הרבה יותר קשה להחזיק מעמד, הוא היה מתחיל לטשטש את הגבולות, להגיד, איפה אני ואיפה לא נמצא. אגב, היו שליחים, אתם יודעים ששני השליחים הראשונים ששלח הרבי מחב"ד, הרבי, לא, הרייץ, שני השלוחים הראשונים שהרעת שלח, היו אחד יהודי בשם הרב שלמה קרליבך, ועכשיו יהודי בשם זלמן שלומי. אוקיי, הרב קרליבך, מה נהיה מנו אתם יודעים? וזלמן שלומי הפך להיות... מה?
הוא לא
אורתודוקס. לא, הוא היה אחר סוג של קונסרבטיבי ורוחני כזה. מה?
מי זה?
זלמן שלומי. אם היית אמריקאי, היית מכיר אותו.
הוא היה חסיד חב"ד כאילו?
הוא התחיל. הוא התחיל, אתה מבין? הסיפור הזה, המפעל הזה, נכשל לחלוטין. למה? כן, כן. למה? מכיוון שהרב קרליבך בא לקולג'ים, הוא גם בא להיפים, הוא גם בא ללמוד מההיפים. וזה מסוכן מאוד. זה מסוכן. בסדר, לכן, שוב, אפשר לבוא ולומר, תראו, אנחנו, תראו, אני לא חבדניק ואני גם לא יכול, כנראה אני גם לא מסוגל להיות חבדניק, אבל בואו נעריך את העמדה החבדית וננסה לחשוב בצורה רצינית עד כמה העמדה שלנו מחזיקה מים. זאת אומרת, כמה בלי לבוא מהמקום הזה שבו אני שם גבולות מאוד מאוד ברורים, איפה הסיפור הזה נמצא, אני מסוגל לעבוד, אבל חכו, יש לי עוד 8 דקות, תגיד, אני זה כמו סינדרלה. אני צריך, בשבע צריך להגיד את הילדים שלי מבני עקיבא, כל מיני סדרות אחרות, אני 6:30 מתניע את האוטו ונוסע. אז אם אנחנו רוצים לדבר, אנחנו צריכים לדבר לפני השיעור ולא אחרי השיעור, אני ממש מתנצל. בעצם זה כמו לעשות שיעור בדישו, אבל אם יש לי שם מוחה...
אני חייב לבוא
כן.
אם אנחנו מדברים עליהם שוב,
כן.
אני לא בטוח ש... כמו שאתה אומר, זה סוג של פלא, איך אתה חי מצא לך בתוך העולם, בתוך התחתונים,
כן.
בכל מקום שהוא, ומצד שני אתה שומר גבולות גזרה בצורה מאוד ברורה. אני לא בטוח שבלי איזה דמות, בלי דמות נורא דומיננטית כמו של הרבי שאתה מחזיק והכל בשבילי הגנימה שלה כל הזמן, אפשר לעשות את זה איכשהו.
מפה אפשר להיפתח לעשרות ומאות שיחות על מושג השלוחים. סביב המרגלים, סביב פה, ובאמת זה דבר מאוד מרכזי. זה דבר מאוד חבל. אבל זה לא, זה תנאי הכרחי ולא מספיק. בסופו של דבר, אני באמת חושב שכשאתה בא לשלוח בן אדם התחתונים, שוב, ושימו לזה הנקודה, זה צעד הרפתקני ביותר, אז אתה... המחשבה שעומדת פה, שאנחנו צריכים לבדוק, שוב, כמו כל דבר, מה היתרונות ומה המחירים? אלה החיים. מן הראוי שנהיה הוגנים ונגיד, נכון, החבדניקים מאוד מרתיעים אותנו. למה מרתיעים אותנו? כי בסופו של דבר הם לא באו לעשות דיאלוג. שוב, לא עם הודו, לא עם ישראלים, לא עם החילוניות, משום דבר מזה הם לא באו לעשות דיאלוג. הם באו למכור את הסחורה שלהם. אתה צודק.
זה לא רק ככה, זה גם בתוך העולם הדתי הם
דיאלוג. אני מסכים איתך. אבל מצד שני, המחיר של העמדה השנייה, גם הוא מן הראוי שאנחנו ננחיח אותו. השאלה האם עם העמדה השנייה אתה יכול לבצע במסות פעולה של עבודה בתחתונים.
מה
היה
העמדה
השנייה? מה? עמדה דיאלוגית שבאה ואומרת, יש סיפור מאוד גדול שהרב צבודיה שלח תלמידים שלו לאחד הקיבוצים. אז הם חזרו ואמרו, דיברנו ככה ושמענו ככה. הוא אמר, חבר'ה, ומה למדת מהם? מה למדת מהם? שליקה, אמר חבר'ה, אתם נכשלתם, תוכלו לשנות. זה סיפור חזק מאוד, שמבטא הבדל בין גישות. בין גישה שהיא אומרת, יש מה, כמו שהרב קוק, שוב, שחזרה מהחופשה, מדבר הרבה פעמים, והוא אומר, יש דברים בנשמה של הצדיקים שנותה בהטבעה, אצל נאמר אצל החלוטין, אבל גם הפוך. יש את נשמות מעולם הטוב, נכון? שיש לו משהו יותר גבוה מאשר הנשמות של עולם התיקון. זה עמדה שונה. זו עמדה שאומרת לחילוני, לך חסר משהו, אבל גם לי חסר משהו. שנינו ביחד חלק מאותו, מאיזשהו שלם. זה הבדל מאוד חזק בעמדות, ולכל אחד מהם יש יתרון וחיסרון. כי עובדה היא שקשה מאוד בתוך העמדה הזאת, השנייה, כאילו הדיאלוגית, לגור בכזה מקום. זה מאוד קשה. כאילו, החבלניק יכול לבוא ולומר לילד שלו, תשמע, ההודים האלה, נפש בהמית. אין לו בכלל נפש אלוקית. החילוניים האלה, תינוקות שנשבו, זה כאילו... אז הבן שלו יכול להגיד, אבל אם אני גר בתוך כזה מין קיבוץ, אוקיי? אני אומר, אני לא הלכתי, אני לא, 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 לא... יש אתגרים שאני לא רוצה לקחת, אני לא חושב שאני אגיד משהו מה. לכן, כל אחד בזמן לחשוב בזמנו הפנוי בדרך להחליט אם הוא מקבל את משרד השליחות שהוצאה לו או לא, או לא מקבל אותה, איזה עמדה היא יותר עובדת, ולכל אחת מהן משנות וחיסרונות. אני רוצה לומר, שוב, ב4 דקות שנשארו לי, לפחות עוד 3 דברים. אחד מהם, תרביף על לשמור לפעם הבאה. שימו לב שהנושא הזה, שדירה בתחתונים, הוא רק צד אחד של המשוואה. הצד השני זה כל העיסוק הרב במושג של אצילות. וזה בדיוק השניות החבדית. שמצד אחד מדברת על המקום הכי נמוך, אבל מצד שני מדגישה לא פחות את המקום הכי גבוה. זאת אומרת, קודם כל נזכור שיש לנו אצילות. שבואו נדבר על הירידה הזאת, ובואו נדבר על איזשהו עולם של אצילות, שזה לשון אצלו, זאת אומרת שאין את הפירוד הזה של, של עולמות לבין הקדוש ברוך הוא. כן? למרות שזה לכאורה לא הנושא של, של הפרק הזה, מי שיסתכל לכם זה אותו ויסתכל ויראה, בכל אופן הרבי תורך להדגיש את, את הירידה, שוב, את המחיר של הירידה. ולשים לנו בתור איזשהו דגל שיש לנו איזשהו עולם שבו אנחנו, זה לא דירה בתחתונים, זה אצילות. דירה בתחתונים והאצילות אלה שני הפכים. כי באצילות אין תחתונים, זה מציאות שהיא כל כולה שאובה כלולה בתוך המציאות האלוקית. אוקיי? וזה שני כתבים שמצד אחד הם סותרים ושני הם משלימים. כמו שאמרנו, מי שלא יזכור את האצילות, אז אולי לא ידע להיחלץ מתוך הדירה, לא יודע איך לעשות, אבל יש בכל דירה בתחתונים. זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה ומאוד מאוד חשובה, וזה סובב וממלא. כל מה שאמרנו עד עכשיו, הכל נמצא בתוך עולמות הממלא. בממלא, לפי הקבלה, העולם נברא בשני מעגלים, כאילו בשתי ממדים. ממד אחד זה ממד היושר, שבו היה חלל פנוי ובתוכה התגלה איזשהו אור שהוא מופיע מלמעלה ולמטה, ויש בו שמאל ויש בו ימין ויש פה אצילות ובריאה ועשייה, ויש בו חסד ויש פה דין, ויש פה כתר לעומת רחות, יש פה הכל דרגות והבדלים ושינויים, וזה העולם בגדול ההלכתי שבתוכה אנחנו נמצאים. זה עולם הקו, זה עולם היושר, זה עולם ה... ומצד שני יש עולם העיגולים. היה גילוי שבו האצילות לא הייתה בדמות אדם קדמון, בדמות ספירות שהולכות ויורדות ועולמות שהולכות הולכים ויורדים, אלא בדמות מעגל. ומעגל אין לו התחלה ואין לו אמצע ואין לו סוף. ונקודה שהיא יותר קרובה. מעגל זה אוסף הנקודות שמחכה מאיזשהו מרכב שווה, והמרכב זה הקדוש ברוך הוא. יש עולם העיגולים. עולם העיגולים אין מדרגות. אין גבוה ואין נמוך. ושימו לב, אותו האור שמתפשט בעקבות ההתקפיה של הסטרחה, איזה אור זה? של הסובב. איזה אור מתגלה בעקבות ההתקפיה של הסטרחה? אור של הסובב. שזה האור שבדרך כלל בכלל לא מדברים עליו, נכון? זה האור של קורח, נכון? קורח היה שייך לעיגולים. נכון? אמר כל הידע כולם קדושים. נכון לא קורח, נכון? יש מתן תורה. יש גדרות, יש אסור, יש מותר, יש גבוה, יש נמוך, יש לכתחילה, יש דיעבד, כל הדברים נמצאים, נכון?
אני יכול לראות כמה שזה יותר גבוה, זה גם פחות רלוונטי.
מה?
כמה שזה יותר גבוה זה פחות רלוונטי.
בסדר, אבל אם אתה... אנחנו לא בגבוה, אנחנו חיים בתוך העולם הזה.
לא, זה מה שאני אומר. כאילו, זה יכול להיות איזה גג שאתה בא ואתה נוגע באור הסובב.
כן.
אבל זה גם פחות רלוונטי.
לא, זה בדיוק הנקודה. זה הסובב יכול... הסובב הוא בדרך כלל מעקיף. כאילו, זה משהו שהוא לא נוכח. אבל החידוש הגדול, כאילו, הפילוסופי, התיאולוגי של הרייץ, שלמעשה, כאשר אתה עוסק בפעולת תיקון הסטרחה, שאנחנו עושים, זה אנחנו לא נספיק לדבר על זה היום, אז אתה גורם לכך שהאור של הסובב יופיע בתוך העולם שלנו.
מקשר ב...
זאת אומרת, כן, תסתכל על העולם
הכי גבוה להכי עמוד. כן, בדיוק, שוב, וזה הפטנט היחיד. אתה מבין? כי הפטנט של דירה בתחתונים לא באמת יכול לעבוד בתוך העולם של הסובב. כי אז יבוא החסיד ויקשה סליחה. יש לנו הלכה מאוד ברורה, גדרים מאוד ברורים, שאומרים, אני יכול ללמוד עכשיו תורה בעומק גדול, בחידושים נפלאים, ואני יכול עכשיו להניח תפילין עם מישהו. אז יש לך ברורה מה צריך לעשות. אם הנחת תפילין זה לא מצווה שהיא מצווה שבולה לעשות בידי אחרים, אז אנחנו נלמד את תורה. אז אומר לך הרבי, אנחנו לא חיים במקום הזה, אנחנו לא חיים בהלכה הזאת, חיים בעולם שהוא מעבר להלכה. שוב, עולם ההלכה לא נעלם, חס ושלום, עולם ההלכה נמצא. אבל אני רוצה בתור צוואתי, כך אומר הרייץ, להנחיח לכם את חשובותו של הצד האחר של המטבע. יפה, אתם אנשי ההלכה, אתם חיים בתוך עולם של גבוה ונמוך. העולם הזה, המסר המרכזי הזה שלנו, ששכינה בתחתונים, הוא לא בנוי על זה. ולכן האפיקים אליו הם לא אפיקי ההלכה, זה לא החמרה בעוד משהו. זה לא תפילין יותר מהודרות. זה לא ללמוד עוד תורה, זה לא להקפיד ביותר הלכות. הדרך עליו היא מעבר לגבולות, היא מעבר לגדרים. היא להפך, היא מחייבת אותנו לגעת במקומות הנמוכים ביותר, כי המקומות, בעולם העיגולים אין גבוה ואין נמוך.
להעיר
בהם
את היושר דווקא, להעיר בהם את היושר
דווקא, להעיר בהם תפילים הלכתיות. בסדר, 100%, אבל אם את שוב, כשבאו הרבנים בתקופת הרב, וניתחו הלכתית את מוסד הלכת, מוסד הלכת התפילים, אמרו, אין פה גוף נקי, אין פה קבנה, הוא לא יוצא מזה לפי רוב הדעות, בקרקב זה לא נח תפילים, כי לפי רוב הדעות צריך לחיים, יותר מפעם אחת בחיים, חסר כל ערך, ביטול תורה. זה מה שהם אמרו לו, חילול השם. הרי תניח על בן אדם, עם כזה קוקו, זה חציצה, הוא אומר ברכה, חרדים כתבו דברים נוראים ונוראים נגד הדבר. תפילים
זה מעולם של הסובב?
בסדר, זה משהו, זה קריון, תפילים זה סובב. זאת אומרת, הצלם של ראש זה סובב. שדעת זה מקיף. אבל זה ישר, או ראש. הדברים האלה לא ניתן לבחון אותם לפי הקנה מידה של ההלכה. נכון, גם שההלכה, צודקים.
תשמע, מה לאף שלך, אבל אם אתה אומר שבסובב ואין הבדל בין גבוה לנמוך, אז תעסק בגבוה.
אז אתה אומר, אם אני גבוה לנמוך, אז בוא נעשה עבירות. איך אתה רוצה להגיד?
לא, איפה, אתה תעסק
בגבוה.
בסדר, אבל אם אתה מתעסק, אז בוא נעלה על
רצף הכיוונים.
אז בוא נעלה בשביל שני הכיוונים, ואז נתפרד מכם כידידים. מצד אחד, אם אתה אומר שאין לדעת גבוה לנמוך, אז בוא נעסק בגבוה. בסדר, אבל בגבוה אתה לא תמחיש לעצמך את הנקודה. הגבוה הוא גם נמצא ביושר. בשביל להנחיח את היגולים בעולם, אתה צריך דווקא להראות שאני נמצא במקום שהוא מעבר למדרגות. אוקיי? ולכן לימוד תורה, אנחנו כבר יודעים מה זה אומר. נכון שגם לימוד תורה לכאורה יכול לפעול את זה, אבל זה לא יעבוד פסיכולוגית. זה יעבוד שבן אדם ירגיש שהוא עושה את הדברים הנמוכים ביותר והוא מגיע לאורות הגבוהים ביותר. זה מצד אחד.
רגע.
ומצד שני.
זה לא אומר.
מה?
זה לא אומר השאלה.
למה זה לא אומר השאלה?
כי זה
תשובה. למה?
פשוט אומר, זה כאילו, אתה, איך אתה מוסיף אור, איך אתה מוסיף יותר אור אם אתה, כאילו, למה אתה לא מוסיף יותר אור אם אתה מתעסק בעליונים?
לא,
אתה צודק, אבל שוב, אנחנו מסתכלים פה כאילו לא ברמה אישית, וזה שורמה יותר כללי. אנחנו אומרים, בוא ננסה לראות איפה אנחנו כאילו לוחצים על הכפתור. כשלוחצת על הכפתור אתה צריך להשתחרר מעולם המדרגות, כי אם אתה נמצא בתוך עולם המדרגות, בתוך עולם הגבוה והנמוך והמתירים והאוסרים, אז אתה לא, זה מה שאתה תביא לעולם, אתה נמצא בתוך היושר. איך אתה יכול לחרוג מהיושר? עכשיו, אתה צודק שברמה היותר עמוקה, זה כבר לא שכינה בתחתונים, כי כבר המושג התחתונים איבד את משמעותו. זאת אומרת, אתה צריך לפותח בה לנקודה. זאת אומרת שההבחנה המאוד ברורה שציתי לכם בין התפיסה כאילו, המיסיונרית החבדית לתפיסה הדיאלוגית כאילו שלנו היא אחר נפלה, שים לנקודה. כשאתה מגיע למקום של העיגולים כבר אין כבר חילוני יותר. חילוני הוא המושג חילוני קיים בתוך עולם היושר, לא בתוך עולם העיגולים. זאת אומרת, יש פה חומר נפץ גדול מאוד. החומר נפץ זה בעצם בא ואומר שהמקום שבו אני מבצע את ההעלאה הוא מקום שיונק מתחומים אחרים לחלוטין.
אבל אני חושב שיש פה עוד שאלה שמתייחסת גם לכל הסיבורים, לכל הלימוד של הסיבורים. בסופו של דבר, הדרך שלך להפשיל את הלימוד של הסיבורים בעולם הוא דרך, בסופו של דבר, דרך עולם היושר, דרך עולם ההלכה, דרך התפילין, דרך מצוות.
זה, אנחנו נמצאים פה בתוך פרדוקס לוגי. זאת אומרת, כי בעולם שלנו שבו אנחנו חיים יש או-או, עיגולים או יושר. מה זאת אומרת בקבלה יש תיאור כזה ותיאור כזה ושניהם אמורים יוכלו להסתדר. זה דברים שמעבר להיגיון שלנו, הם דברים מיסטיים. אוקיי, מה קורה שהמיסטיקה נתגשת בתוך החיים? אז התשובה היא בלגן, ובתוך הלגן אנחנו צריכים לתפקד. לא יהיה פה משהו הרמוני, יהיה פה משהו שמסתדר. אבל החבדניק אמור לנוע בין עולם ההלכה, שהוא מאוד קפדני והוא מאוד נוקשה שבתוכו חבד, עם הרבה חומרות שחבד נמצאים בו, לבין עולם שהוא מעבר להלכה, ובין זה חבד. אותו, יש חומרות, בין, החבדניקים יכולים להחמיד בפסח חומרות, שהן חומרות עצומות, שבבטל דברים שהן דין תורה. ממש, כמעט דין תורה. זאת אומרת, החבדניק לא מתפלל בזמן, בכוונה. הוא אוכל לפני התפילה, בכוונה. מה, איך אתה, אנחנו מפורמה שם?
לא, יש מסוגל.
מה, הוא לא יושב בסוכה, זה דוגמה אחי, ואיך זה דרך יש מקיפים. דבר מדהים, הוא לא יושב בסוכה, דין תורה. לא יושב בסוכה, מה זה פה רפורמים? מה זה פה פרנק? מה זה צריך להיות הדבר הזה? ומצד שני, בסוכה היא לא כל מיני חומות כאלה ואחות, אבל אולי, ביתרוק, אתם יודעים, אין אתרוק חבדי פחות מ-500 שקל, אין דבר כזה. צריך זן מאוד מיוחד שאליו הרבי בירך, אין לעשות פחות מ-500 שקל. זה, הוא חי את השניות, הוא חי את השניות הזאת, אם אין לה פתרון, אין סתירה, אז הוא יתחבק מהסתירה הזאת. הוא חי את שני העולמות האלה, הוא חי את עולם המקיף, שהוא פורס לתוך העולם שלו, ואז הוא לא יושב בסוכה. ומצד שני, הוא חי בצורה מאוד חזקה, גם את עולם היושר, אף אחד לא מחק את עולם היושר. אבל, ופה אנחנו מסיימים, וזה משפט האחרון ברשותכם, שאומר לנו הרעיית, תשמעו, באמריקה היושר לא מספיק טוב, הוא לא יעזור לנו. אנחנו צריכים טיפה לשים את היושר בצד, ולשים על, ממרכה לשולחן את עולם העיגולים. את העולם שבו אין גבוה ונמוך, כי אנחנו נזרחנו לתוך הנמוך הזה, אז מה אנחנו נעשה? אם נגיד שזה נמוך, אז נשאר נמוכים בעצמנו. לכן אנחנו צריכים להביל פה איזשהו עולם משיחי כזה של קורח, איזשהו עולם כזה שהוא מעבר להלכה, ומצד שני, ליישב אותו עם ההלכה, ככה אנחנו נהיה פרקיס.
חבניק מסוכה חושב שזה ההלכה.
מה?
חבל להם
בסדר, שוב,
יש
פסיכולוגיה שאומרת, שנקרא דיסוננס קוגניטיבי, שאומר שאנשים לא אוהבים לחיות בסתירות. כשהם חיים בסתירות, אז הם מנסים לתפוס לנו תירוצים. זה מובן, זה לגיטימי. אתה מבין? אבל אם אני מסתכל על דברים מבחוץ, אנחנו לא חבדניקים, אנחנו מבינים שבעצם הם חיים בכמה מישורים. הרבי חי בכמה מישורים, במישור הכי הלכתי שיכול להיות, למדני, הלכתי, במישור שהוא פורץ את כל הגבולות וכל הגדרים. זה סוד הכסף.
למה לא?
טוב, חברים, אני חייב לבוא.